אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים. אנחנו בפרק השני של עדות שעולים לירושלים, ושבוע שעבר דיברנו על ידי גרוזיה, הגורג'ים, ולילה אנחנו מדברים על התימנים. תימנים שעולים לירושלים, אנחנו מדברים על משפחת חפשוש, משפחה מאוד מפורסמת בירושלים של התימנים, נרד לכפר התימנים השילוח, נשמע מה היה פעם ומה קורה היום בכפר השילוח, נשמע שירים של התימנים בירושלים, שגם האשכנזים אהבו לשיר. אז איתכם ישראל גליס, ישראל בנצי ובני בקשי פופובסקי. אנחנו פותחים עם הגברת שלומית אייזנבך, שחוזרת אלינו עם השירים המיוחדים שלה. לילה טוב, ערב טוב, גברת אייזנבך.
ערב טוב, ערב טוב, באמת בהתרגשות רבה ובשמחה. השם הטוב יעזור שיהיה, שזה קיום עם ארוכות ימים שנים טובות.
אמן,
עכשיו
אמן.
רק להתייחס, תודה. מה שאמרת לפני כן, התכונית על הגרוזינים הייתה פשוט מרתקת ומרגשת.
נכון.
פשוט מרתק ומרגש, יוצא מן הכלל. איך אומרים, אתה הולך אחרי זה לישון בהרגשה מאוד טובה.
כן, אנשים אמרו לי,
הרגשה מאוחרת, אבל זה עושה לך משהו.
אנשים אמרו לי, למדנו משהו שלא ידענו על הגרוזינים וכל מה שהיה איתם, עכשיו אנחנו למדנו.
אני חושבת שהגרוזינים, אפילו טעמי המקרא שלהם, דומים יותר לטעמי המקרא שקוראים אשכנזים, מה שנקרא, יותר מכל עדה אחרת.
כן, כן, נכון. נכון.
טוב, אז
השם.
באמת הייתה חוויה עכשיו לענייננו. שבוע שעבר היינו את פרשת שלח.
כן.
שלח לך, אני לא חוזרת לפרשת שבוע, אבל שלח הוא דבר מאוד מאוד, כל יום שולחים. שולחים מפה, שולחים לשם. שלמה מלוך אומר, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. טוב, תקשיבו לסיפור יפה.
כן.
נערה צעירה, חיננית ועדינה, מתייצבת בכל שבוע אצל גברת רינה. רינה לא מכבר נפגעה בתאונה, והיא זקוקה לתמיכה, לעידוד ולנתינה. מה כבר תועיל אותה נערה, אם אתה לאוזן ומגישה עזרה? יוצאת איתה לטייל סמוך לבית, וגם לפעמים קצת עוזרת בבית. היא מגיעה בשמחה עם חיוך על הפנים, מאירה לעיניי ומסדרת עניינים. אם בתחילה סרבה רינה לקבל עידוד וסיוע, הרי היא מצפה לבואה בהתרגשות כל השבוע. יש לה עם מי לשוחח ועם מי לדבר. יש מי שמאזין ויכולה לספר. על חוסר הביטחון ועל המצוקה, על התסכול ועל כמה היא זקוקה, לאוזן קשבת, לחיוך ולאווירה, כדי להתעודד ולהאמין שהיא תשוב בחזרה. למצב שבו הייתה לפני שנפגיעה והידרדרה, ולצפות לימים טובים ולתפקוד במהרה. אותה נערה מתפללת עבורה, מתחננת, מייחלת ומעתירה, שרינה פשוט תאזור כוח ותתחיל להפעיל את שרירי המוח, והיא תשאיר לה לפעמים ניגון של רגש, שיר שיחדור ללב ויהיה מרגש, היא תספר לה סיפור ותגרום שתצחק, היא פשוט תלטף אותה או תחבקה חזק לפני הקורונה. עד שרינה מרגישה כי היא צוברת כוחות, ולפתע באוויר יש בליל שניחוחות. ורינה מציעה ששתיהן תרקודנה, צעד קטן קדימה ואחד אחורה. רינה מאושרת והנערה עוד יותר. הנה נוצרה חברות והגיל לא סותר. רינה מתאוששת, היא אוהבת את הנערה, וזו עם אמונה וביטחון לרינה החזירה. את הרצון להתאמץ, להתחיל לפעול ולהאמין ביכולת שהשם כל יכול. ומי שגרמה לה לרצות להצליח, בסופו של דבר גם תזכה להרוויח. כי ברבות הימים נישאה הנערה לנכד האהוב של רינה. ובשעה טובה ומוצלחת נשברה צלחת. והוקם עוד בית בישראל, וסבתא רינה שמחה ומאושרת. מזל טוב, מזל טוב, עד 120. ואנחנו, אם אנחנו מתייחסים לימים שלנו, עד במרפסת מול מרפסת ומרפסת מעל מרפסת, גם נצרו הרבה שידוחים. נו, אז ברוך השם. הקדוש ברוך הוא משלם. אני אמרתי, ואף גם זאת ביותם בתוך הקורונה, יש חתונות ויש שמחות, ורק בלובי שלנו היו שלושה בריתות, והנחת תפילין אחת, וברוך השם, כהנה וכהנה. טוב, אז יש לך.
כן.
עכשיו אנחנו שבת פרשת קורח.
כן.
מזמור שיר לבני קורח. בוקר ויודע, היום יוודע, כי אין עוד מלבדו. השמש תזרח, הרוח תיפח, ישוב אדם לאדמתו. אין עוד תקווה, יש תאווה, תעביר אדם על דעתו. קשה הקנאה, עמוקה השנאה, יובד איש בכל עדתו. נבקעה האדמה, פיה פצתה, לעשות כאשר צוותה. אי ארץ ארץ, נחרשת חרץ חרץ, בלט מחומר קרץ. בוקר ביודע, היום נודע, כי אין עוד מלבדו. לבני קורח מזמור שיר, יזעקו קולות מקיר, משה אמת ותורתו אמת, ואין עוד מלבדו. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך, ותודה רבה. וניפגש בשבוע הבא. תודה רבה.
בעזרת השם יתברך.
לילה טוב. התימנים לומדים בתונה דבאליהו. נשאלה שאלה בבית ההוראה בירושלים, יש מנהג אצל התימנים, אולי בעוד קהילות, שאחרי תפילת שחרית, בתונה דבאליהו, כל השוני הלכות, לפני שקוראים את ההלכה, מברכים. ברוך אתה השם, לומדים לחוקיך. שאל השואל, רציתי לדעת, מה מקור המנהג? האם צריך לענות אמן? התשובה של הרב הייתה, ברור שאין חיוב ברכה, כי בירכנו כבר לפני התפילה, והמקור הוא שהיו התימנים שהקפידו ללמוד בתונה דבאליהו לפני התפילה. כשאמרו את הברכה של הבוקר, אז למדו מיד תונה דבאליהו ואחרי זה המשיכו בתפילה. אבל אלה שלומדים אחרי התפילה לא מחויבים בברכה. אפשר גם בלי שם ומלכות. וזה מה שנאמר במסכת כתובות, מסכת כתובות דף כובב. אני אתן את התרגום בעברית. רבנן היה רגיל אליהו לבוא אליו לשנות לו את סדר אליהו, כיוון שעשה רבנן כך המעשה שמסופר קודם לכן שאיתה דין שלו בכוונה, הסתלק אליהו. ישב רבנן בתענית וביקש רחמים וחזרה אליהו. כשבא אליהו היה מפחיד את רבנן, עשה רבנן תיבה וישב בתוכה לפני אליהו עד שסיים אליהו ללמד אותו. וזה שנינו שיש סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטה. אז יש אליהו רבה ויש אליהו זוטה, יש מדרשים, ואנחנו רוצים לדבר עם הרב חנות רנגר, לאחר שהמפעל הגדול, הממלכה הגדולה של עוז והדר, הוציאו את תנא דבאליהו, ואנחנו בתוכנית שלנו תימנים, רוצים לדבר גם על תנא דבאליהו, שיצא ממש בימים האלו השלמה, שלושה חלקים גדולים מפוארים. ערב טוב ולילה טוב, הרב חנות רנגר.
לילה טוב ארגלי, זה באמת ההתרגשות גדולה עם הסדרה שהוא שלמה, שלושה חלקים, תנא דבאליהו המבואר. אני חושב פעם ראשונה שיוצא לאור עולם ביאור מקיף כזה על תנא דבאליהו.
כן.
זה כמו שהזכרת על הפתיחה שבאמת החלק האחרון הוא אליהו זוטה, שזה באמת רבנן למד את זה בתוך הקופסה, בחלק השני שאליהו נביא לימד אותו.
כן.
זה באמת ספר מאוד מאוד, הרבה לאנשים לומדים אותו, אמרת קודם תימנים, יש הרבה מאוד אשכנזים שלומדים אותו במוצאי שבתות. אחרי השבת יש מנהג בכל מיני, בהרבה מקומות, לומדים סדר תנא דבאליהו. וגם אצלנו בעוז והדר, אני יכול לגלות הרב גלי, סתם אחת השתתפת גם, אני חושב, או כמה פעמים, יש כל מוצאי שבת מלווה מלכה גדול בהשתתפות הגאון רבי נחמן פומרנץ שליט"א, ששם באמת לומדים תנא דבאליהו.
כן.
חוץ מדברים על הפרשה וסיפורים ממעשי צדיקים של מוצאי שבת, אבל יש סדר לימוד מרכזי בתנא דבאליהו.
זה לא סתם לומדים, הוא אומר קטע והוא מסביר אותו ומקיף את מה שהוא אומר, כי אליהו רבה הוא 31 פרקים, אליהו זוטה זה 15 פרקים, והוא מקיף את הכל. ממש תענוג לשמוע את אותו אומר את זה, וזה נותן את החשק ללמוד את תנא דבאליהו.
נכון, זה בתנא דבאליהו מתחיל הפירוש של תנא דבאליהו, יש גם את הפירוש המילולי מילה במילה, מקורות הציונים לכל דבר, פנינים יקרים, הוספות, פשוט מרהיב עיניים.
מי שהחזיק בבית פעם תנא דבאליהו, בקרח אחד, באותיות קטנות, ישן, אפשר להגיד את תנא דבאליהו ולישון גם, זה גדול ומאיר, פשוט תנוג להחזיק את הספר ביד, חוץ משהו כבד, אבל תנוג להחזיק את הספר ביד. כמו שאמרת שם, מקורות, יש מסורת המדרש, שינוי נוסחאות, כי באמת התנא דבי אליהו יצאו כבר בכל מיני נוסחאות למיניהם, התנא דבי אליהו. אז הנה, משהו חדש. יש עוד דבר שאני מציע למזינים שלנו, מי שהולך לקנות את התנא דבי אליהו, בהקדמה לקרוא בהתחלה את הסיפור שמביא הגאון החסיד מנחם מנדל פומרנץ על סבא שלו, רבי שלמה יצחק פומרנץ. הסיפור שם מרתק בקטע שקשור לתנא דבי אליהו. הוא מביא את זה גם בחלק הראשון, אבל הוא מביא את זה גם בחלק השני, בחלק השלישי, במושלם, הוא מביא את הסיפור של סבא שלו. עכשיו, יש בסוף גם עוד דבר, שהנוסחה הישנה, שזה הותק מדפוס ראשון של ונציה שינון ח', שזה המדורה הישנה, אני חושב שזה גם אולי הראשונה, אז שמתם גם את זה ככה להשוות.
נכון, נכון, אנחנו תמיד אנשים יודעים שבעוז והדר, במטיבטה, בכל הסדרות שלנו, נותנים לאנשים את הכל. יש את התנא דבי אליהו שבית כולם לומדים, שהיה מקובל ללמוד בו ולעסוק בו, ויש את הנוסחה הישנה, גם כן קונטרס שלם של הנוסחה הישנה, שבלי פירוש וביור אמנם, אבל עדיין מי שרוצה להגות בזה, יש לו איזה משהו מול העיניים, באותיות גדולות, ברורות, משמעותיות, ואחרי זה יש סדר מוצאי שבת, גם כן פסוקים, זמירות ותפילות, ענייני אליהו נביא, שגודפן אברום, כל מי שהרבה מלמוד אנשים אומרים את זה, את כל הזמירות ששרים.
ברור.
מרגיל, איש חסידיה וכולי. כל הכל נמצא, הפסוקים של מוצאי שבת.
בהחלט, אז מי שעוד לא הגה ולמד בתנא דבי אליהו, שכדאי, יש בתנא דבי אליהו מדרשים על פסוקי התורה מבריאת העולם ואדם הראשון ואימות המשיח, גיהנום, תחיית המתים, יש שם המון דברים בתוך תנא דבי אליהו. וכשזה מבואר...
כל גלות ההוגל הזדרכך, שבעזרת השם, בגלל שאנחנו נמצאים כרגע בחודש הספר,
כן.
חודש שהספר נמצא בראש מעיינינו, בכל, בראש מעיינו של כל אדם, כל חובב ספר יודע שמחכים לחודש הספר לקנות ספרים. אז בשבוע הבא, בעזרת השם, מיום ראשון הקרוב, הולך להיות מבצע מאוד מאוד משמעותי על הסדרה של תנא דבי אליהו, שלוש חלקים. לא ניתן פרטים כדי שאנשים יחכו לשבת לראות בעיתונים, אבל מבצע מאוד מאוד משמעותי להשיג את הסט הזה במחיר...
השווה לכל נפש.
לגמרי, שווה לכל נפש, השווה תרתי משמע.
בהחלט. אז זה דבר גדול, אם חידשנו עם זה שנגרום לכך שאנשים יתחילו ללמוד תנא דבי אליהו, עשיתם את הממלכה.
נכון, תורת אליהו הנביא זה דבר, כולנו מחכים, הרחמן נשלח לנו את אליהו הנביא, מחכים לזה כל יום, כל שעה. אז הנה התורה שלו זה ודאי מקרב את הגאולה ואת ביאת המשיח.
אז אם מחכים, יש לכם את ההזדמנות ללמוד ולחכות ביחד.
נכון, נכון, בהחלט.
ציפית לישוע, תלמד תנא דבי אליהו.
נכון.
תודה רבה, הרב דרינגר.
תודה רבה לך, טוב, ומי שרוצה להזמין את הספר, כמובן יכול להתקשר, 1-800-225-5566, נחזור שוב על המספר למי שלא הספיק לרשום, 1-800-225-5566, זה מוקד המחירות שלנו, 24 שעות ביממה, מתקשרים, מזמינים, מקדמים את הספרים לבית.
אז כדאי לחכות לתחילת שבוע הבא, למבצע,
נכון?
תודה רבה ולילה טוב.
תודה ולילה טוב.
להתראות. אנחנו נשמע את השיר... אבת הדסה. אבת הדסה, אלב אבי נקשרה, ואני בתוך גולה פעמי צוללים, לו יש רשות לי אהלה את חברה, תוך שרי ציון אשר הם נהללים. שחרית וערבית בת נדיבים הזכירה, לבי ורעיוני בחשק נבלים. בנים זמירות מנדוד את עוררה, ואני ורעייתי ברינה הצועלים. בינו עדת קודש בשירה חוברה, חתן והקלה בחופה נכללים. זה יום שמחות לאיומה יקרה, כי אי ודודה חן וחסד גומלים. יחדיו עלי שולחן וכוס דודי קרה, זמן שרדנו וכל הנתגלים מכוס ישועות השמחה. וככה השיר ממשיך וממשיך, אבת הדסה הוא אחד משירי רבי שלום שבזי, מגדולי חכמים שעורי תימן, הוא חתום על שבזי משתה, זהו שיר חתונה אליגורי, שתוכו יש כיסופים לגאולה. השיר הזה הוא אחד משירי אהבה רבים בידי בין אלוקי ישראל לעמו. התוכן השיר הוא בשיר שמסמל את עם ישראל שמשתוקק לדסה, היא השכינה. המשורר משתמש בדימוי הדסה בשירה ולהקשרים נוספים, כמו עם ישראל שנמשל להדס משולש, עם ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא, או ככינוי שמובא במדרשים לאסתר המלכה, כזיכרון גאולת ישראל בימי אחשוורוש על ידה. לדעת הרב מרדכי יצהרי, השיר הזה מבטא גם דווקא את אהבת עם ישראל לארץ ישראל, שמשולה להדסה. לפי פירושו השיר מדבר אך ורק על הנושא הזה, בכך ממשיל למשורר את עם ישראל וארצו לחתן וקלה שהם מתאחדים זה עם זה. אהבת הארץ ושיבת ציון עם המוטיבים הבולטים בשירים של רבי שלום שבזי. הביטוי לכך נמצא גם בהגדה לפיה כל ערב שבת היה מלך בדרך נס לארץ ישראל, ומוצאי שבת היה חוזר לתימן. אז השיר הוא מפיוט שבנוי מ-12 בתים כנגד 12 השבטים. המעניין הוא הרב שלמה קורח, מי שהכיר אותו, הרב של רבה של בני ברק, בחר לשיר את השיר הזה לבקשתו של רבי אהרון קוטלר זצ"ל בזמן עריכת ליל הסדר בישיבת ליקווד בשנת תש"כ. אז בואו נשמע את אהבת הדסה, ויש לזה הרבה גרסאות וכמה דברים על אהבת הדסה שאנחנו מכירים, ומי ששר אותו הוא לא פחות ולא יותר ג'ו אמר. ג'ו אמר המרוקאי שר שיר תימני אהבת הדסה. בואו נשמע.
אהבת הדסה על לבבי, על לבבי נכשרה, ואני בתוך בונה פעמיי, פעמיי צוללים. יש רשות לי אעלה את הברה, תוך שערי ציון אשר הם נהללים. שחרית בערבית בת נדיבים, בת נדיבים מסתרה, ליבי ירעוני ברינה, ברינה צוהלים. אהבת הדסה על לבבי, על לבבי נקשרה, ואני בתוך כל פעמיי, פעמיי צוללים. אהבת הדסה על לבבי, על לבבי נקשרה, ואני בתוך כל פעמיי, פעמיי.
בואו ניכנס לשכונה, לשכונות נחלת צבי, רחוב תרמב, שזה אלה בתמר, תברש מבית, זה שייך לתרמב אחד, הקדש של שבט מאה שערים, שתי משפחות, יש לי שם כל אחת בת 8 נפשות, תרמב 3, כהן מזל ושושנה סעידה, שתי אחיות, מזל אחות ילדים, שושנה תלמידה, אחות, מזל היא אחות של בית חולים לילדים, שושנה תלמידה גם היא אחות, בית חולים הדסה, רצה בי שלום וסעידה, בן ואימו לומד בישיבה, זיד חממה אלמנה. תראו כמה חדדים, אנשים גרים בחצר אחת. חצר שנייה, תרמב 5, זה מאחור, מאה שערים 49. מנשה חביבה ומלכה לבית קלזן, אלמנה היא וביתה, דובי רוזה אלמנה ושתי הבנות עוזרות בבית בשכונת רחביה, ברמלגר, יצחק, גרוש, רוחל, זילבר נגל, שמחה, אינסטלטור, שני אשכנזים, שם בפנים. תרמב 7, ג'ספן שלום, סלם, בנדרה, הבן שוטר, לוי רצבי וצבי אסתר סטט, מערב יוסף, מסרין להתבקד, בניה, שרה, אלמנה כובסת. שימו לי גם לב למקצועות. תרמב 9, כשמאחור זה מאה שערים 45, אמר אברהם ונומי, אברהם צורף כסף, נומי עובד במשק בית ובית הכרם, אמר ברכה נתבחה בבנה, כבייף כוכבה, אם ובת, כוכבה כובסת, הבת חולנית, ג'פרי, שם הגרושה והיא כובסת. תרמב 11, אמרני טרקיה עובד במשק בית, מזרח יציאו וג'ורג'יה זגג, סטלין אברהם מסרב לפקד. תרמב 13, אג'מי ישעיהו, לוי דניאל ורחמה מוכר נפט, חובר החיים גרוש סייד, חובר הסלמה אלמנה מבקשת נדבות. תמ"ו 15, ימין אליהו ואסתר. חנות בבית שירות בגדוד הגדוד העברי. ניסן לחנן ולולו, מוכר ירקות בשוק מאה שערים. מזרחי חביבה, שתי בנות עובדות, אחת אצל אחיה ברחוב החבשים, השנייה בבית העולים ברחוב החבשים. ציון חנה, הבן קצב, בשוק מחנה יהודה. שוב, חצה קטנה, תראו כמה משפחות. בתמ"ו 11, שעת הלוי יחיה, שעת הלוי שלמית, נדברת בנותיה, לוי סעדה ושושנה, מוכר מאה שערים, יוסף אריה ויוסף ברג. אריה וצילה, פועל בניין, שטרק חיי אלמנה, נתמכת בבניה. שוב, שני אשכנזים בתוך החצר של התימנים. בזכריה הרופא, 14, אז ארכי יחיה, ארכי דוד, ארכי רובל, מזרחי יעקב ורבקה, בוחר עצים, מזרחי מחלה, מסרבת להיפקד. זכריה 12, גר רב יוסף אלשיך, רב השכונה, רב התימנים, רב השיך שלום, רב ראשי התימנים, מסרב להיפקד, גוטמחר יצחק, רב צבי, מוישה ורבקה, פקיד בבנק שפע. זכר יפה 8, צלח עזרה, בן יעקב וטובה, נגר, מזרחי מיכאל, מסרבים להיפקד. זכר יפה 6, צפירה יוסף, צפירה סעד, אמנה, ג'רמה, זכר יפה וצביה פועל שחור. מאה שערים 25, שוב על זכר יפה, בקל עזרה וחתון, מוכר ירקות בשוק מאה שערים, תנה לוי ואליהו ואשה, אליהו חוצב, כובש, אישה כובסת, משקל הליקה אלמנה. זכר יופי 4, זאת הכנסת של השם שלום שבזי, את הכנסת של הדרדאים. זכר יופי 2, בית הקדש נדף אברהם, כהן סעדה, אלמנה כובסת, שחב אברהם. זכר יופי 1, כהן מאיר ובניה. וככה הולכת הרשימה, רשימה ארוכה של כל היהודים התימנים, שישים משכן התימנים, נעבור לזכר יופי עוד אחד, חפשוש חיים, חפשוש שרה אלמנה, חיים הרנטה, בן יהודה, מזכיר בארגון העובדים הספרדים, מזרחי מרדכי ורחל, ירקה בחנות מהשערים, מזרחי תמר ודוד, אלמנה ובן תמר עוזרת בית, דוד נהג בחברת אגד. המשך של זכר יופי, אחמד יהודה ונצ'רה, אחמד נדרה, אלמנה ובת, כובסת, הבת עוזרת בית, חמה מיונה, אלמנה. חמוד ישראל ושמחה, צבא, משריקי חיים פועל וקרבני שלמה, קרבני יונה נתמכת, אהרון אף ישראל רצף, כהן שרה כובסת שמש וגרנצפיד, יצחק דוב שמש בשטיבל חסידי קוידינוב, כולל בבלי, מזרחי אפרים ושמחה חוצב, פועל מוזייקה, אברה וחמיסרה מתקן העליים ברחובות או ברחובות. וככה יש עוד קופסות ועוד סנדלרים, וכהן שורקי, חממה ונדרה, שתי אמנות, אחת עוזרת בית בבית הרב הרצוג, נער יחיא מרכז הסופר סתם, טובי חיים וחמלת סנדלר, ועזרה ניסים פועל, אמרם ניסים פועל, חפשוש יחיא סורג, וטייבי חיים וטייח. זכר רופא 33, אהרון הצבא, הסבא של ידינו יהודה הצבא, מזרח יעקב ולאה, סבל, אמרן יוסף ושרה, פועל בניין, טייב חיים וחממה, טייח, חפי רחל, כובסת שלילה שלילה מרים. מסוד אהרון, בבאי עזרה, שוטר מסוף משטרת ארץ ישראל. אלי חיים ושימון, רוכל ברחובות. נוריאל בשבי חזבה, מוכר עיתונים, לא קבוע. והנה בא עשה החצר היפה, זכריה 37, חפשוש 15, פינת המדרגות. תראו כמה גרים בחצר אחת. מסוד אהרון, אמרני חממה, אלמנה בעלת חנות בשוק מאה שערים, פישמן, שמעון וטובה, פועל בים המלח, עצת יוסף ורחל, צורף ברחוב אבינועם ילין, אחר כניסים ולוליבה, פועל ניקיון בעירייה, מזרחי שלמה ורחל, פועל בתחרו של מוצפות מינסברג, אייזנבך, יצחוק ויהודית, שלושה ילדים, תלמיד ישיבה, לא בבום, מסרבים לפקד, חפשוש ג'ויה, כובסת, חרד, שלום וסעדה, פועל בניין, כוח שר אלמנה ובן כובסת, כל אלו גרים בחצר אחת, בשכר יפה 37, חפשוש 13. עוד חפשוש אחד גר ברחוב חפשוש, 9, חפשוש יוסף, מזרחי רחמים ורחל, סבל, הבן מוכה בחנות דגים של יוסף כהן, במאה שערים, שחם נעמי אלמנה, צברי סעדיה וחפשושה, צורף במוזייקה, ואז אנחנו באים לבית הקדש, זכר רופא לתרמיו, בית הכנסת נחלת, נחלת צבי. מצאתי שם עוד אשכנזי שם בתוך השכונה, את שיושו וליעזר וטובה, משרד לפרסום ברחוב יפו מול הדואר, כהן אהרון ושרה, פקיד לבית חולים ביקור חולים, מיכאל שלמה ונזימה, שלמה פועל כבישים, נזימה כובסת בבתים, והם גרים בקפח 9, פינת דוד בן אמרם. ואותו שיושו והרב שיושו אליעזר, היה לו בן, היה לו בן שדיין, רב אברום שיושו, דיין בבית הלל הרבני, ולאחרות ימים נכדו בועז שיושו מומחה לנושא עגונות. באים משכונת תימנים. היו גם מופיעים בשכונה התימנית, היו אנשים שעבדו ביקב ליד של כהן בשכונה התימנית. כמו שאני עובר לרשימה, מלא אנשים שבעלי מלאכה, שענים, רצנים, צבעים, כל מיני עבודות שהם עשו מחוץ לשכונה, בעיקר, כמעט לא בתוך השכונה. רשימה ארוכה, שוב, הנה עוד חצר אחת שרי פינה, אליוב בצעי ושרה, חי ברנטה, זבולון אהרון ופרידה, נגר בבניין, בנגריה, בחוב אגריפס, בניין מרדכי ויפה, חיים חייד בחנותו ברחוב דוד ילין, רבינוביץ' שחנה ושרה, תמיד ישיבה וקבלת מלחמה ישיבה, היא מגייצת בבית חולים ביקור חולים, מזרחי אפרים ושמחה סטט, לוי נחום שלום בובטיה טייח, זלוטקין אהרון ומלכה, תמיד ישיבה נתמך מהישיבה, הבת עופרת בביתה, משפחות שלא רוצו לדבר יותר בשכונה. אנחנו נשמע עכשיו את השיר, שיר הגדלך, גמרתי עם השיר רשימה, שיר הגדלך של משה גיאת, אחד מהמלחינים והזמרים התימנים הידועים.
צור לרומם לחייך וכופוש וקומה לחייך וכופוש וקומה Yesada benima ve'aretz Yesada, yesada benima הקורץ עוד יוצא ומי הוא זה בכל קדמה וימה מרומם הוא עלי כל פה ונשון אשר יפלי ועשה כל בחוכמה שריף לי מעשה כל בחוכמה והייתי גדל בגוי קדוש בעליון והייתי גדל בגוי קדוש בעליון ידה שמירה בבעלמה והתקדש שמירה בבעלמה אגד אלך אלוהי כל נשמה ברוב פחד ואימה בעומדי תוך קהל חצור לרומם לך אכרה וכופוש וקומה לך אכרה וכופוש וקומה
אנחנו חוזרים אל שכונת התימנים, שכונת נחל הצבי, תפרישמבית היה אלה בתמר, שהם הגיעו לכפר השילוח, והגיעו לעוד נקודות בארץ, בירושלים לכפר השילוח, והשכונה הזאת נחל הצבי, השכונה נמצאת בין מאה השערים ובין שער פינה, נוסדה בכסף של הברון משה דה הירש, הירש זה צבי, על מנת לשלם בתשלומים קטנים במשך 15 שנה, והכסף שנקבע נועד לבניין בתים אחדים בשביל עניי העדה התימנית, מספר דירותיה היו 75, הוא בנה רק כ-30 דירות, יתר 45 נבנו אחרי זה על ידי התושבים בעצמם. נמצאו מהם נדיבים שהקדישו בתיהם וחצותיהם לכל ארץ תימן בירושלים, לתמיכת תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. כך בנו בשכונה הזאת בית מדרש לתורה ולתפילה, מעל לבור המים, חקוק שם מצבת אבן, באר יעקב נדבת הרב הגדול חובב ציון בכל ליבו, רבי יעקב אריה, דוקטור סלפנדי, מבירקיים, אי אלפים תפריש נונבב. אחד הנדיבים שבהם הקדיש שלושה בתים ובור מים לתלמוד תורה, תורה אור בשכונה הזאת. עיתון הספירה מזיין חשבן תפריש נון, עמוד 227, ביום השני עוד בית תשרי הניחו היסוד לבניין הבתים לתימנים אשר הזכרנו באחד מגילים הקודמים, ויבואו לסדר הנחת היסוד התימנים העתידים להיות בעלי בתים האלה, ובראשם רבם החכם איכיה היו, ואחדים מלכבדי עירנו ואדון דוד אריה, מנהל החשבונות בבית הספר לחברת קיח פה, העוסק בחיבה בדבר הזה. והניחו אבני היסוד, והרב החכם איכיה בירך את כבוד הנדיב הברון דה הירש, אשר נתן במלווה הסך הנצרך לבין הבתים האלו, ואת כבוד האדון ניסים בחר היו, אשר בשתדותו נתן הברון את הסכום הנזכר, ואת אדון דוד אריה העוסק בזה בחיבה גדולה. ויקראו מזמורי תהילים, והרב החכם אמר דברי תורה לפני הנאספים, ויכבדו את הנספים המתקים ויפטרו לביתם בשלום. לעת עתה יבנו 23 בית, כך כתוב בעיתון הצפירה של תפריש נון, לעת יבנו 23 בית, אחרי זה יוסיפו עוד כ-35, והתימנים ישלמו את מחיר הבתים מעט מעט במשך כ-12 שנה. 6 גרוש לשבוע לכל אחד. הכסף הזה הם מביאים מדי שבוע בשבוע לבית הספר לחברת קיח. הבתים האלו יקראו נחל הצבי על שם כבוד הברון דה הירש. מודעה שהתפרסמה פעם בשכונה לפני הרבה מאוד שנים, יום תפילה כללית והזכרה, כבוד חברי קהילתנו התימנים בירושלים, מטעם רבותינו היו נקבע יום בית ערב חודש הרחמים, בשעה 14:00 אחרי הצהריים, ליום תפילה כללית לציבורנו בירושלים. ההזכרה לכבוד המנוח הצדיק החסיד הענב כמור שלום חטר הכהן, וההזכרה הזה בשכונת נחל הצבי, יספיד אותו שלום יוסף אלשיך שליטה, הרב שלום קיסר, הרב צדוק ג'בלי, הרב שלום חיים סרי, הרב חיים מחבוב. אחרי ההזכרה התחילו בסדר הסליחות, הצילות כנהוג עם תקיעת שופר, בשם הרבנים דקהילות התימנים בירושלים, עיר הקודש. אז שכונת התימנים, הלכתי לבדוק את החוץ, עוד בן ספר על הילדות, אבל הלכתי לבדוק קצת במפקד, איפה הייתה השכונה. אז בתקופה האוטומנית מצפון לרחוב מאה שערים נוסף על כל הונגרים ובתי נייטן החלו כמות עוד שכונות שהיו קרובות מאוד למאה שערים. נחלה צבי ושערי פינה. שכונות תימניות ושכונות בית ישראל, שכונה גדולה מאוד כבר בתקופה האוטומנית. כאמור, השכונה הגדולה הייתה שכונת בית ישראל. בתקופת המנדט התפשטה וגדלה יותר, כך הראה שהחלק שנבנה בתקופה האוטומנית כונה אז בית ישראל הישנה. והחלק שנוסף בתקופת המנדט נקרא בית ישראל החדשה. הגבול ביניהם לא היה ברור, וברחובות שהחלו לבנות בהם בתקופה האוטומנית נוספו עוד בתים בתקופת המנדט. בייחוד לכיוונים צפון ומזרח. בהמשך הדברים אנחנו נדבר על ההבדל בשכונות. בשטחה הגדול של שכונת בית ישראל אפשר להבחין בארבע שכונות תימניות. השכונה הראשונה והחשובה שבהם היא שכונת נחלת צבי. התחיל לבנות כבר בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, תפריש ממחת. במזרח לרחוב מאשרים בצידו הצפוני, בגבול שלו עם רחוב החבקוק של היום. שכונת נחלת צבי נבנתה מיוחד בשביל בני העדה התימנית, שבאו אז לעיר, חיו בה, הם התאגדו לאגודה לצורכי בניית השכונה, קיבלו סיוע כספי בראש ובראשונה, כמו שהזכרנו מברון הירש, בהשתדלות ניסים בחר, אז מנהל בית ספר כיח. השכונה נקראה אף על שמו, שהרי הירש זה צבי. במקום נבנו בתחילה כ-30 בתים עבור עניי התימנים, אחרי זה נוספו עוד כמה דירות ועוד כמה בתים קטנים, עד שהיו כאן בערך 45 בתים. בלוח שמתפרסם כתוב כך, בעלי הבתים הדיירים המרכזיים בשכונת התימנים באזור בית ישראל, אפשר לספור כ-45 בתים כאלה בשכונה הזאת. בסוף התקופה האוטומנית הגיע מספר בתי אב בשכונה ל-136 ומספר הנפשות ל-350, מה שמראה שבכל בית קטן כזה גרו בממוצע 3 משפחות. במפקד של 1939 מצוין המספר הכללי של תושבי השכונה, 439 נפש. הדבר מלמד שהצפיפות בבתים האלה הייתה גדולה עוד יותר. הדבר מוצא את הביטוי שלו גם בלוח שלהם, של השכונה התימנית, בעיקר אם נזכור שבו ציינו רק המשפחות המרכזיות, ולא המשפחות הקטנות, משפחות דלות, כמו גם בודדים ונתמכים. הבתים היו קטנים מאוד, דבר שאפיין את כל שכונת התימנים, את כל שכונת התימנים בעיר. במקורות מצוין כי הבתים נבנים בשביל עניי התימנים, אך על מיתו של דבר כל בני העדה התימנית היו עניים. דבר זה מסביר את התכונה המאפיינת את רוב שכונות התימנים בעיר, בייחוד אלה שנבנו בתקופה האוטומנית. למרות זאת הייתה לשכונת נחלת צבי חשיבות רבה מאוד עבור בני העדה התימנית. כאן גרו כמה מנהיגי העדה, משפחות חשובות שלהם, מכאן גם הייתה יציאה לבניית שכונות תימניות חשובות, כמו נחלת תחים שנבנתה בראשית תקופת המנדט. כך הביאה הצפיפות כאן להתפשטות מגורי משפחות התימנים גם לבתים אחרים בסביבה של שכונת בית ישראל הגדולה, כפי שיבלות הדבר בלוחות של שכונות התימנים. גם המערך הגיאוגרפי של השכונה מעניין, השכונה הייתה בקצה הצפוני של רחוב מאה שערים, בחיבור עם הרחוב הנקרא רחוב חבקוק, בעבר רחוב אבינעם ילין. הכניסה לשכונה הייתה מרחוב חבקוק או במדרגות מרחוב מאה שערים. בשכונה קמו גם בתי כנסת כמקובל בשכונות של תימנים. במרכז השכונה נבנה בית הכנסת המרכזי שלה, שנוסד זמן קצר אחרי הקמת השכונה ב-1889. במקור היה זה בית הכנסת קטן בגודל של ממש פחות מ-20 מטר. במהלך השנים הורחב בית הכנסת כמה פעמים עד שקיבל צורתו הנוכחית. בתרשים בית, בין הרחובות, תרמב לזכאי הרופא, ואז משני צדדיו נשארו חלקות ריקות חכורות שבתחתם היו בורות מים ומשמשו את חצרות המרכזיות של השכונה לצורכי מנוחה ומשחק. בחכורה הדרומית גם חגגו את חגיגות ל"ג בעומר של השכונה ונבנתה שם מדורת חוגגים מרכזית מאוד. בית הכנסת נקרא בתחילת תפארת ישראל, היום ידוע כבית הכנסת הגדול של נחלת צבי. הוא עצמו נמצא בקומה השנייה של המניין, צורתו תואמת את הישיבה ואת סדרי התפילה של התימנים. מקובל שבית הכנסת במבנה שלו בצורתו הנוכחית כבר נבנו בראשית המאה ה-20. בחלקו האחורי של עולם התפילה היה בעבר חדר נפרד ששימש להנהלת אורחים, עזרת נשים וחלקים נוספים עם תוספות חדשות לבניין. היום הוא הפעיל ביותר בשכונה. בקומה הראשונה של המבנה התמקמה הישיבה שנקרא בהתחלה תורת משה, והיום מכונה ישיבה גדולה לבני תימן, מתימן יבוא. בית הכנסת קטן נוסף, החשוב לבני העדה, קיים בשכונת נחלת צבי, הוא בית הכנסת על שם רבי שלום שבזי. הבניין פונה מצידו המערבי לרחוב מאה שערים, נראה כאילו הוא נמצא מתחת לדמה, מצידו המזרחי הוא פונה לרחוב זכריה הרופא, מסדרון צר מוביל מצד זה, לבית הכנסת של כשהוא קטן למדי, כך הוא קם במקום בית הכנסת של הדרדאים, במקום שבו נמצא בית הכנסת של הארבלים. בית הכנסת האחרון שדבר עליו, בית הכנסת נדף שער שלום, שם מוקם הבית הראשון בכניסה לשכונה בחוב זכריה רופא 2, לידו קם עוד בית הכנסת קטן נוסף וצ'אדי, ועל כל אלה ראו לוח בעלי הבתים הדיירים המרכזיים של התימנים באזור בית ישראל. עוד נושא שהשיק מאוד ראשי העדה התימנית היה עניין חינוך הילדים. בהתחלה הוא התבצע בשיטת הלימוד המסורתית של כותב, חדרים, כמו כן למדו ילדים תימנים במוסדות חינוך בעיר כמו קיח, אליאנס, מוסדות העזרה ועוד, אחרי שהעדה שאפו גם להקים בית ספר מודרני שלהם. לאחר מאמצים בעזרת תרומות, גופים ואישים, הצליחו לרכוש שטח קרקע בקרבת שכונת נחלת צבי בשכונת אבן יהושע. מבוני שכונה זאת שקראו לו יהושע אלפמן בשנת תרצ"ז, הם גם בנו עליו מבנה עבור תלמוד תורה משלהם, או תלמוד תורה, תורה אור. הבניין ממוקם, היה ממוקם פעם בין הרחובות אבן ישוע לחיי אדם של היום, סמוך לבתי ורשה, שימש בעיר את ילדי התימנים בשכונת אחוות צבי, שרי פינה, בית ישראל, מחניים, שמעון הצדיק ועוד. היום כל זה לא קיים כבר. השכונה השנייה שהתיישבו בבני הדת המינית היה שרי פינה, שהייתה סמוכה. במידה מסוימת נמצא החלק הזה בפינה של רחובות מאה שערים וחבקוק היום. הכניסה אליו הייתה גם היא מרחוב חבקוק בצורה שמעין שער, על כן נקראה בהתחלה שער פינה. חלק זה של השכונה התחיל לבנות כבר ב-1889. שלא כשכונת אחלה צבי, חלק זה של שערי פינה לא הוקם למען בני העדה התימנית, אלא החל לבנות בתור יוזמה של אישים אשכנזים, שהתכוונו להקים כאן שכונת חברת מסחר, כמו שכונות חברות מסחר אחרות שנבנו בעיר, אך הדבר לא עלה בידם, הם הפסידו חלק מהכסף, התחילו מפצים את החלקות הגדולות, ואז התימנים נכנסו פנימה ולקחו גם את החלק הזה של השכונה. המערך הפיזי של החלק המגורי שכונת שרי פינה היה קצת שונה במהותו מזה שנחלת צבי. בחלק ממנו מצוי חלקות גדולות, לעומת בחלקים אחרים שהוכלסו, בדרך כלל בני העדה התימנית, אנשים עניים אחרים, פוצעו החלקות לחלקים קטנים. נראה כי בשכונה זו היה בית הכנסת שנקרא בשם בית הכנסת שרי פינה. ייתכן שכוונה היא לישיבה התימנית שחוברה שבחוברת על ירושלים, שמה הוא חיי שלום. מקבץ שלישי של בתים קטנים שגרו בו משפחות תימניות, שגם הוא נקרא שרי פינה, הוא המקבץ שבהמשך רחוב שרי פינה של היום, מצפון לרחוב אשלג, בקצה המערבי של רחוב לפידות ממערב. לחלקה הגדולה הפתוחה ולא בנויה שעמדה מרכזית ישראל לתקום המדינה. באו כמה אחר כך בית ספר בית יעקב, שנמצא למעלה ברחוב. במפקד של 1939, בתים אלה עדיין נקראו שכונת התימנים, אך נראה כשם שרי פינה החל להיות מיוחס אליהם. ברחוב שרי פינה 18 הוקם את הכנסת שהובא לכאן ממקומו המקורי בכפר השילוח, הוא נקרא בית הכנסת נחום, הוא קיים שם עד היום. בכניסה בית הכנסת מוצב שלט בו מסופר כי בית הכנסת נחום נווה שענן נוסד בכפר השילוח בשנת תפריש מבית על די המייסד משה בר שלום נחום ואשתו קדרה, והובא לשכונת שרי פינה בשנת תפריש עין. לא ימחר ולא יגאל, ותהיה בחזקת צאצאיו לדורות. בסמטת הבתים של שרי פינה, יש עד היום בית הכנסת, ובית הכנסת נקרא גם על שם אברהם אדוואר, ובניו, נראה כי בית הכנסת זה הוקם מאוחר יותר. וככה יש מספר בתים, ליד כל הבתים, יש בתים שיש להם גם שמות, בצלם, וכן הלאה, יש עוד כל מיני שמות של בתים. אנחנו בהמשך נדבר על נכנס לשכונה, נבוא חצר חצר, בית בית, נראה מגר שם למשל, לפחות בתקופת המפקד. עכשיו אנחנו נשמע את לך אלי תשוקתי, חיים ישראל. חיים ישראל נולד למעשה בשם חיים השואל, הוא זמר דתי מזרחי חרדי, נולד בראש העין למשפחה מוצא תימנית טריפוליטאית, בצעירותו הוא למד בישיבה חרדית בני בקו בירושלים, את דרכו בעולם המוזיקה הוא התחיל כאשר משמש כשליח ציבור, והיה מרשים את הסביבה שלו בקולו המיוחד, כשמדרבנים אותו להיכנס לתחום המוזיקה. 1999 הוא מוציא את האלבום שלו שערי רצון, שהצליח מאוד, פריצתו הגדולה החלה לצאת עם האלבום שלו השני מעמקים, בו בלטו מיוחד השיר התקדל והתקדש, השיר מעמקים, בשנת 2004 מוציא חיים ישראל את האלבום הכפול מלאכים, ב-2006 מוציא את האלבום עוקד ונעקד שמכיל בתוכו 8 פיוטים, מתוכם בעלות הפיוט של שמו נקרא גם הדיסק עוקד ונעקד, וככה הוא מוציא הרבה מאוד דיסקים, הדיסקים שלו מיוחדים. חיים ישראל הוא אבא לשני ילדים, האחים שלו הם הזמרים איציק אשל ואבישי אשל, ואנחנו נשמע את השיר לך אלי תשוקתי, מילים של אברהם אבן עזרא, בך חשק ואהבתי, לך ליבי וחליותי, לך רוחי ונשמתי, השיבני ושובה ותרצה את תשובתי, לך אזק בך את בקעת שובי לאדמתי, לך אני בעודי חי, ואף כי אחרי מותי, לך ידי, לך רגלי, ממך התכונתי, לך עצמי, לך דמי ואורים גבייתי, השיבני ושובה ותרצה את תשובתי, מתוך המילים של רבי אברהם אבן עזרא, חיים ישראל, בואו נשמע.
לכו אלי شكرتي بخاح أشكي وأهبطي
אז אנחנו הולכים ברחוב מאה שערים, כשיצאנו מתוך שכונת מאה שערים, בצד ימין שלנו זה שכונת נחל הצבי, שכונה מעניינת, אני בילדותי היא הייתה מרתקת להיכנס לשכונה, ובצד אחד החנות של, של התבלינים והפיצוחים של יוסף חפשוש, ובקצה השני בתי הכנסת, לרד במדרגות הקטנות הצרות, להיכנס לבית הכנסת ולראות איך שאנשים יושבים על הרצפה ומתפללים, המנגינה, חוויה מיוחדת במינה. אז אנחנו רוצים לפנות אל בנו של רבי יוסף חפשוש. שלום הרב שלום חן.
כן, שלום ברכה.
שלום ברכה. בנו של רבי יוסף חפשוש.
כן.
חוויית הילדות שלי, של הרבה ירושלמים שגרו באזור, הייתה החנות התבלינים של מור אביך. ועל פניו, השמחה שלו, היושר שלו, הישרות שלו, אני חושב שהרבה אנשים יכולים ללמוד היום על הישרות שלו. איך שהיה מוכר כל דבר בתוך חתיכת עיתון, בתוך איזשהו קונוס, שיהיה מדויק במשקל. הוא שקל את הדבר 3-4 פעמים כדי שיהיה מדויק במשקל.
נכון.
ואם היה חסר לו במשקל משהו בצד אחד, הוא היה שם איזשהו סוכריה, או היה שם איזשהו משהו ככה...
להשלים את המשקל.
להשלים. אז בוא תספר לנו קצת על החיים שלכם בתוך השכונה. אתם הייתם בית עם משפחה גדולה מאוד.
כן, משפחה ברוכת ילדים.
אחים וחיות, האח יעקב זיכרונו לברכה.
כן.
דוד, יהודה, אבנר, רבקה, אהובה, נחמה, משפחה גדולה מאוד.
כן.
בוא תספר לנו את המשפחה שלכם, ואיך הייתם שם בשכונת התימנים.
אנחנו גרנו בחדר אחד שהוא לא כל כך גדול, חדר בינוני, נגיד 5x4. כעשרה ילדים הגדולים ישנו אצל הסבא, סבתא למעלה, בקומה שנייה. ובקומה ראשונה למטה אנחנו גרנו, היינו פורסים על הרצפה מחצלאות ושמים את המצעים וישנים ככה אחד ליד השני. וחדר אחד. אחר כך ברבות הימים חילקו את החדר שיהיה להורים חדר פנימי ולנו חיצוני. כי זה היה חדר של 4x5 שאפשר היה חלק אותו. עכשיו, כמובן שהחיים היו קשים מאוד מבחינה כלכלית. אנחנו מדברים קודם כל על תקופה של השלטון הבריטי, שהיו באים ועושים חיפושים, וגם הרבה פעמים באו גם לחנות וחיפשו טרוריסטים שהיו בורחים.
והחנות הייתה חלק אינטגרלי של הבית, נכון?
כן, מהבית.
מהבית אסור החנות.
לפי החוק אסור היה בימי המנדט להיכנס מבית לחנות. אבל לכן היה חלון כזה, שהפך להיות דלת. כלומר, את החלון שהפריד בין הבית ובין החנות ובין המחסן, מחסן וחנות, הוא שינה את החלון והפך אותו לדלת. הסבא עוד. ואז היו שם מניחים ארון, וכשרוצים מזיזים את הארון ונכנסים מהחלון הזה, הדלת, לחנות.
כן.
עכשיו בחנות כמובן הדברים התנהלו על ממנוחות. קודם כל אבא במרי המנוח, הוא היה לבוש בגדים מיוחדים, הוא לא שינה את לבושו. היה לו את הגלביה שהיא מיוחדת לחנות, כמובן שבת גלביה אחרת. וגם אנחנו הילדים הקטנים, אני חושב עד גיל 10 אולי, עוד היינו לובשים את הגלביה בשבת. וכשהיינו יוצאים קצת לשכונה, לכביש הזה של מאה שערים, היו יוצאים ילדים וצועקים ילד עם סמלה, ילד עם סמלה. עד כדי כך. והחנות הזו למעשה שימשה יותר גם ללימוד תורה, כי מי שבא אז ראה את אבא שעוסק או בשולחן ערוך או בחוק ישראל או בטילים, תמיד עסק. וכשלא היו קונים, מתעסק בדברים הללו. עכשיו עוד הייתה לו תכונה, שהוא היה שוקל, כפי שאמרת, כי הוא אמר תמיד, שביתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, צריך לעמוד על יד המוזניים ולשקול בצדק. ובייחוד שהתבלינים יקרים מאוד, למשל ההל, הציפורן. אנחנו מדברים כאן על 10 גרם, על 20 גרם. זה הכמויות שהוא היה מוכר. אגב, הוא לא היה מוכר כמויות גדולות לאדם אחד, כדי שהאחרים גם יזכו, למשל מי שבא בבקש קילו או 2 קילו בוטנים או גרעינים הוא לא נתן, נכון, אין דבר כזה.
נכון.
לכל אחד מגיע לקבל אפילו כמות קטנה לכבוד שבת.
נכון.
אגב זה מזכיר גם את הרב יחיה נהרי שמחר דיו, הוא היה מייצר דיו מיוחד במינו, היו באים ממקומות שונים, בתל אביב, מרחובות, מקומות אחרים, לקנות דיו. וכשהתחלתי לכתוב לפני הרבה הרבה שנים, כשהייתי צעיר, אז התחלתי להתעסק במגילות, במזוזות, ואז באתי אליו עם בקבוק גדול. אמר, מה אתה מביא? אין דבר כזה. יותר 100 גרם אתה לא מקבל. אמרתי, מדוע? אמר, אני צריך לתת לכולם. אם אני אתן לך, מה אני אתן לאחרים? איפה הם יקנו? ואז גם אותו דבר בחנות המקולת, אבא מרי לא מחר הרבה כמויות גדולות כדי שכל קונה וקונה יקבל בהקצבה את המגיע לו. עכשיו, אם אדם שכח לקנות ובאו לו אורחים בשבת למשל, מה הוא עושה? אז היו באים הביתה, ואני זוכר, בשבת, ואבא היה לוקח איזה כוס, ממלא אותו גרעינים או שקדים או משהו, ונותן. ואחר כך, ביום ראשון, כשבאים, הוא ממלא את הכוס ושוקל, וכך היו משלמים. אז זאת הייתה תכונה. עכשיו, כמובן, הרבה שלא היו להם כסף, היו קונים בהקפה. ואנחנו מצאנו מחברות, שאבא היה כותב את פרשת השבוע ואת היום, את התאריך, וגם כותב מה הכמות ומה הסכום. וכשאדם היה משלם, היה מעביר קו על הדבר הזה. אז מצאנו שהרבה עוד היו חייבים אפילו.
זאת אומרת, יש כאלה שחייבים עד היום שלא שלמו.
כן, היו חייבים, ומסופר שבערב ראש שנה, אנחנו מתקרבים ראש שנה, אבא מרי הלך לבתי הונגרים לחפש איזה מישהו, שקנה לפני כמה חודשים, ולא בא, ולא שלם, אבל הוא ידע שהוא גר בתי הונגרים, ורשם את שמו במחברת, ואין כתובן, אין כלום. אז הוא בא לבתי הונגרים, שואל, איפה פלוני אלמוני? אז כל אחד אומר לו, חווייסנישט, חווייסנישט. לא יודעים איפה. אז מה עשה? הוא היה חכם. אז הוא תופס אחד, אומר לו, תשמע, אני צריך את האדם הזה והזה, אני חייב לו כסף. והיום יש יומיים לפני ראש שנה, אני חייב להחזיר לו את הכסף. אז מיד האדם הזה התעורר, ולקח אותו עד ביתו של האיש והאיש שלהם. כל זה הוא לא עשה מפני שהוא רצה את הכסף, אלא מפני שהוא לא רצה להכשיל את היהודי הזה, שלא לחזור בגלגול של החזרת הכסף.
עכשיו תגיד לי, הגרעיני אבטיח שקולה בחצר מאחורי החנות על רשת, אין כבר מישהו, אני לא חושב שיש מישהו שידע לעשות את זה.
אבא מרי סיפר לי בשם אחד שהיה קבלן בירושלים, גלזן,
כן, בטח.
שקוראים לו הרב רבי אברהם גלזן.
בטח, כן.
שהוא אמר לו שאת הגרעינים האלה של אבטיח שהם היו ישים, אל תקלה אותם. אלא קודם כל תשרה אותם במים כל הלילה. בבוקר תסיר אותם מן המים, ותשים שק ותשטח אותם בשמש. וככה גם הייתה עושה סבתי לולווה, שהיא אשתו של הרב חבשוש, הרב יהודה חבשוש, על שמו יש את הרחוב הזה שיורד מהשערים לבית ישראל, והיא הייתה שוטחת את הגרעינים האלה, ותמיד הופכים אותם כדי שהשמש תראה, וכשהם היו מגשים לגמרי, היה לו סאג', סאג' זה כמו מחבת ענקית גדולה, שהוא היה מדליק עצים בתוך איזה פח, ועד שהסאג' הזה חם, שם טיפה שמן כדי שהגרעינים האלה יחליקו, והיה יוצא טעם מעדן, היו באים מקצות העיר, ורצו ללמוד את הפטנט הזה, ולא הצליחו ללמוד את הפטנט הזה.
אני לא יודע אם יש מישהו היום שידע, אף אחד לא לעשות את זה היום.
לא, יש מוכרים, אבל אין לו טעם.
כן, בדיוק. עכשיו, הוא גם היה עושה גרעיני מילון. גם זה הייתה כישרון שלו. גרעיני מילון, ממילון.
כן, ממילון גם כן, כן.
מי עושה, אף אחד לא עושה היום דבר כזה.
גם גרעיני מילון, אני לא יודע את השיטה שהוא היה עושה את זה, כי אני רק זוכר את זה, היה גם גרעינים מסרי, קטנים, כמו דומים לגרעינים של מילון. והיו לו דברים מיוחדים בכלל בחנות.
ודאי, היה לו לדר, שאני לא יודע מי של
עושה. לדר.
הלדר הדק הזה, דק.
דק, דק מאוד, והיה טעים מאוד.
נכון.
והלדר הזה בדרך כלל היה חותך את זה כמו למלבנים כאלה, ומוכר, ילדים היו אוהבים את זה. אגב, זה דבר בריא, לא מזיק, לא לשיניים, לא לבריאות, זה לא מתוק. אין לזה זק. לגבי הברכה של הלדר הזה, הוא היה אומר ברך שהכל, כי הרב עובדיה אומר, ברך על הבור פרי עץ, יצא ידי חובה, כי זה למעשה עשוי ממשמש.
נכון.
היום משווקים את זה, מחנה יהודה, מקומות כאלה.
כן, אבל דק כזה אין. דק כמו שהוא עושה, אין. עכשיו...
לא, דק אין כל כך, יש שווה היום. אבל הוא היה דק וטעים. אותו דבר תמר הינדי.
תמר הינדי.
שזה היה טעים מאוד. ואנחנו עושים את זה ושותים את זה אחרי הצום. להוציא את הרגשת בחילה אחרי הצום. אז היו שותים את ה...
או תמר הינדי או סוס.
כן, או סוס. סוס, זה היה כמו... מה אני אגיד, כמו קש כזה,
נכון.
שמשרים את זה, ואחר כך סוחטים את זה, וזה היה טעים מאוד. אגב, הערבים אכלו את זה בעיר העתיקה נכון. בירושלים.
עם הקד הזה במצלצלים.
היינו הולכים, כן, לשמעון הצדיק, ושם הם היה להם כלי נחושת, קד גדול של נחושת, והם היו משמיעים גם קולות כזה בטופים של נחושת, והיו מוכרים את זה קר. סוס קר היום מוכרים את זה.
עכשיו גם אצל אבא קנו צוקי קנדל.
כן, היום אין את זה, לא ראיתי את זה בשום מקום.
צוקי קנדל, עם החוט.
כן.
צוקי קנדל עם החוט, או במבליק.
במבליק, כן, במבליק זה היה טעים מאוד, לא כמו שהיום יש תחליפים, אלא זה היה בלי, זה היה ממש טעים מאוד, והיה גם מחליף צבעים.
נכון.
ובובות, כל מיני דברים.
וקדמס.
לא מייצרים אותם.
קדמס היו...
קדמס זה, הכוונה היא לחומוס,
חומוס,
צהוב, שהיו, הוא גם כן בשיטה מסוימת היה קולה אותו. היה לו כמו קונוס כזה, שהיה מגלגל אותו ולמטה האש, ושמים קצת מלח, וזה היה משהו מיוחד.
עכשיו, יקולים איתו גן עדן ניסלח.
כן.
תגיד להם לילדים מה זה גן עדן ניסלח, אפילו הם לא יודעים מה זה.
כן.
זה פיסטוק שמי זה נקרא היום.
כן, היום פיסטוק שמי, היה גם שקדים, פיסטוק שמי, פיסטוק, כל מיני דברים כאלה.
הבוטנים הארוכים, אני מחפש אותם, אולי כבודו יודע איפה אפשר להגיד, זה בוטן ארוך כזה, עם ארבע בפנים.
עם ארבע, כן, לא אין, היום אין, אני חיפשתי מחנה יהודה דבר כזה, רציתי לזכר, אין.
אמרו לי אולי בשוק ברמלה אולי.
אבל זה שניים, רק שניים. אבל להם היו קטנטנים, והיו כל כך טעימים, משהו טעים. משהו יוצא מן הכלל, טעים יוצא מן הכלל.
זה היה בשביל להביא הביתה ולחלק בין הילדים, כל אחד מקבל
בוטן אחד. כל אחד היה מקבל את זה, וזה בעיקר היינו מקבלים גם בחנוכה, לאחר הדלקת הנרות, לא מביאים ממתקים, מביאים את הג'עלה הזה, את הפיצוחים, וגם כמובן פורים וחול המועד, אז כמובן. אבל מה שמיוחד עם הסבתא, מה שרציתי, האימא שלו, לולווה שהיו קוראים לה, היא הייתה קמה כל הסליחות, מראש חודש, מאחרי ראש חודש אלול, מתחילים את הסליחות ביום שאחרי, עד ערב יום הכיפורים, ואז הייתה קמה בשתיים בלילה. אבל כמובן לא היה חשמל, לא היה קומקום חשמל, לא כלום, אז מה היא עושה? היא משאירה מהלילה לפני שהיא הולכת לישון, בשעה כזו היא כבר הייתה ישנה, עם החשיכה. אז היא הייתה שמה קומקום, היו לה שתי פתיליות, הייתה שמה קומקום אחד, עם קליפות של קפה שקוראים לזה גיש, עם חווייג', זאת אומרת זה זנג'יביל וקינמון והל, מטבלת את זה ומשאירה את זה על הקומקום, וזה רותח לאט לאט משך 3-4 שעות, כי זה רק פתיליה. והקומקום השני מיועד לתי או לקפה מי שרוצה. אז זה היא הייתה לוקחת ב-2:30-3, היו עוזרים לה לקחת את הפתיליה ואת הכל לעזרה של הנשים, ושם היו שעתיים וחצי, 3 שעות, אומרים את הסליחות. ומחלקים את הקפה הזה. וזה הייתה חוויה מיוחדת, כל השכונה הייתה מלאה ילדים, משהו שירה, משהו יפה מאוד.
באיזה, אצל איזה מורי למדת?
אני למדתי בתלמוד תורה. המורי הראשון שלי נקרא מורי שייבה, מורי סעיד אל-משרגי. והוא היה לו שעות כמו של סוסים. ואני הייתי ילד בן 3, אולי 3.5, ופעם אחת השוט עבר מעל ידי, זאת אומרת זה שישב על ידי הפריע, והמורה אולי חשב שזה אני, לא יודע, אז בכל אופן השוט קצת פגע בי, ואז אני בכיתי בכי מר, וכשחזרתי הביתה אמרתי אני לא הולך יותר ללמוד. אז קבעו תורנות, אחיות שלי מספרות, קבעו תורנות שכל אחת מאחיותיי הן באות לשמור עליי, להפסיד לימודים יום בתורנות 3-4 אחיות, ושומרות עליי שהמורה לא ירביץ לי.
עכשיו, המורי הזה בתוכנת...
אחר כך הסתדרו הנתונים, כשהמורי היה שולח אותי לסבתא, להביא לו קומקום של גשר, של קפה. ואז כשהייתי מביא את זה, אז היה לי את העניין הזה, שכבר לא משמו. השוט לא עובר אפילו מעל ידי. אבל הוא לימד אותנו את כל ההג'ה, זאת אומרת, בגיל 4 אני חושב כבר הייתי רץ בקריאה. יודע את כל האלף בית ואת הטעמים ואת הזה.
עכשיו זה מורי שהיה בתוך...
בגיל 5 כבר קוראים, מתחילים לקרוא 5-6, מתחילים לקרוא תרגום אונקולוס, ובגיל 7 בערך רשי. רשי, כן, בגיל 7. אנחנו למדנו בגיל 7-8 אצל מורי יוסף גרואני. למדנו אצלו גם כן, ואחר כך למדנו אצל הגדולים יותר, למדנו אצל הרב יוסף תהי, שהוא היה מוכר, והוא לימד אותנו גם משנה, וכשגדלנו גם לימד גמרא, כל שבת היה מלמד, היינו בערך איזה 20 בחורים, היינו לומדים בשבת גמרא אצלו. אני זוכר שלמדנו מסכת קידושים ועוד כמה מסכתות.
עכשיו כל זה היה בשכונת נחלת צבי או ברחוב?
כל זה בשכונת נחלת
צבי. כי בחוף חיי אדם היה שם ברחוב למעלה גם כן איזשהו מורי שלימד.
נכון, נכון. שם אנחנו למדנו. בחוף חיי אדם מול מתיית הויזמן.
נכון, מול הויזמן, כן, נכון.
ושם זהו, המורי הזה, מורי סלמן, מורי סעיד משרגי ויוסף, מורי יוסף גרואני והרב יוסף תיהי. אלה למדו שם. ושם אנחנו בדרך כלל היינו לומדים עד שעה, נגיד, עד זמן, עד אחת, אחר כך אחת עד שתיים, כל אחד אוכל משהו, הולך הביתה מקרוב, או מביא סנדוויץ', מביא פיתה עם קצת צחוק או משהו, ואחר כך לומדים עד תפילת מנחה. מתפללים מנחה אצל המורי, וגומרים את התפילה, והולכים הביתה, אחר כך מתפללים ערבית יותר מאוחר בשכונה. עכשיו, חוויה שלי במאה שערים, כשהייתי בערך 8-9, אז היה שם רומשה, לא זוכר את המשפחה שלו, שם במאה שערים, בקומה השנייה של ישיבת מאה שערים, מול השטיבלך. ושם היו מתאספים ילדים, וגם כילדים ילדי השכונה, בערך היינו איזה 5-6 ילדים, תימנים שהיינו באים שמה. ושמה היינו לומדים גמרה, אבל מה, כמובן שהיו לומדים את זה ביידיש.
כן,
ווזוק, תדגמור, רב לייזר, גיזוק, וזה, והכל ביידיש. והרב שמה, רומי שהיה בא ומסביר לנו קצת בעברית עילגת כזו, שנבין בדיוק מה שאנחנו לא מבינים. תהילים חדושים, ווזוק, תדגמור, זה רשי, רשי. אז כשאנחנו קוראים את רשי, אז הם כלים חדושים שלא עשו עשנה, או שוין, שוין, נאי הכלים. אז אני אומר לו, כלים חדושים, אני שנאי, נאי הכלים. אז ספצתי שנאי איזה חדש, ככה היינו קולטים.
אתה מדבר על משהו כבר לפני 60 וכמה שנים.
כן.
כן.
אני מדבר לפני 70 שנה.
70 שנה, אוה.
בטח, אני כבר עברת 70. כשהייתי בגיל 6-7.
אתה אומר שיש דברים שאתה לא זוכר מה היה אתמול, אבל זה אתה זוכר טוב.
כן, כן, דברים כמו בתלמידים. אתה זוכר את התלמידים של שנה ראשונה, אבל לא זוכרים את התלמידים בשנים האחרונות. תמיד הזיכרון, גם אומרים את זה, בגלל שאנחנו מכניסים לתת מודע, אז הכל נכנס, ומה שנכנס ראשון הוא נשמר הטוב ביותר. למה? כי הוא נכנס על טבולה רזה. כלומר, על רוח חלק. אז הקליטה. לחכמים קראו לזה גרסא דינקותא. שאז אתה ריק ואתה קולט את הכל. לכן קלטנו את המנגינות, וקלטנו את התפילות, ואת כל אחד היה לו שופר אגב. והיה תוקע בשופר בסליחות, והוא מהירים שם את כולם. וזה הייתה חוויה, אין, היום אתה לא יכול למצוא, היום עושים טיולים שם במשכנות, בקריית משה, וזה, זה לא...
זה לא זה. לא זה.
זה לא, זה. לא אותו דבר, זה, זה אולי אחוז מתוך מה שהיה.
גם הישיבה מסביב בבית הכנסת, יושבים על הרצפה ומתפללים, זה כן, חוויה היית... שאין, אין, לא רואים אותה כבר היום.
כן, הייתה ישיבה תורת משה, הסבא שלי היה שם, ואחר כך הרב שלום חמשו שהיה שם.
כן, בטח.
וכיום הם אומרים שאולי בא שם הרב רובן סיני, הרב של צפון, ירושלים, שהוא בא ללמד שם כמה ימים בערב. אבל לצערנו, כל בתי הכנסת הם נסגרו, ואין דורש ונבקש, כי אנחנו הצעירים הרי עזבנו, והזקנים הלכו לעולמם. אז לא נשאר שום דבר מכל הדבר הזה.
עכשיו לסיום, רב שלמה חן, חבשוש, למה אתה מתגעגע?
אני לכל הדברים האלה מתגעגע. לכל החגים, לכל, ואני משתדל, יש לי, אני מוציא פה לאור, עיתון שנקרא אור השבת.
כן.
אור זה אחים ורעים, כן. מדי שבועיים, ובעיתון הזה אני כותב דברים, נוסטלגיה על מה שהיה שם.
ואיפה זה מופץ,
העיתון הזה? איך להגיד, הדברים האלה בבחינת, אל תטוש תורת אמך.
בהחלט.
אנחנו חייבים לשמור ולשמר, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יעורר אותנו לכבד את תורת הראשונים.
אמן. תודה רבה.
תודה רבה, וכתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה, תודה בשורות טובות.
כל מצוות. כל טוב.
כמו שפעם לכם על התימנים הראשונים שהגיעו לירושלים, הגיעו לכפר התימנים או לכפר השילוח, בירושלים הסתפקו, לא ידעו איך לבלוע אותם, לא ידעו מה הם, מי הם, האם ספרדים או למה הם שייכים, אבל מי שעסק הרבה בהם זה פינס, מיכאל פינס, והוא הרבה עזר לשיקום של התימנים. בתרפת, ב-1929, הרבה מהתימנים היו צריכים לעזוב, היה טבח, והיו צריכים לברוח מכפר התימנים. אחרי זה חזרו מספר משפחות עד 1939, וב-1939, תפריש צדיקת, גם הם עזבו, והשכונה נשארה שוממת וריקה. ברור שרק עזבו, אז הערבים השתלטו על המקום, נכנסו וכבשו את הבתים, אבל יש קושנים, יש שטרות מחר, יש עדויות על למעלה מ-100 בתים ששייכים ליהודים, ולאט לאט היהודים חוזרים אל כפר התימנים, אל כפר השילוח. כדי לשמוע יותר מה קורה היום בכפר התימנים, אנחנו רוצים לדבר עם אלדד רבינוביץ', שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב מצוין.
בוא תשתף אותנו מה קורה היום בכפר התימנים.
רק לפני תיקון קטן, היהודי שפעל המון 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 להקמת כפר שילוח זה ישראל פרומקין.
כן, אפרומקין, סליחה, נכון, פרומקין, כן.
הוא היה עורך של חבצלת, עיתון החבצלת בירושלים, והוא ממש מסר את הנפש על היישוב כאן, והיישוב פונה באופן סופי בשנת התרצח, בפרעות של התרפ"ט, כמו שאמרת, באמת הוא פונה וחזרו כמה משפחות, ובשנת התרצח הוא פונה באופן סופי על ידי השלטון הבריטי, שהבטיח לאותן משפחות שמספר שבועות אתם חוזרים.
כן.
כמובן שההבטחה הזאת מומשה רק בתשס"ד שאנחנו חזרנו לכאן. לצערנו הרב, כל אותם שנים לא ממשלת המנדט ולא ממשלת ישראל לא הצליחו בעצם להחזיר לכאן חיים יהודיים. זה כאן הייתה שכונה יחסית קשה. וברוך השם, בסיוע גדול של המשטרה ושל כל המסעדות, מדינת ישראל הייתה איזשהו תוק של תיקון. זאת אומרת, את אותה חולשה שממשלת המנדט שלא אפשרה ליהודים לחיות בירושלים בתרצח, ממשלת ישראל הצליחה לתקן בתשס"ד, והייתה כאן כניסה מאוד מאוד מרשימה ויפה בגיבוי של משטרת ישראל, באמת אירוע מאוד משמעותי.
כן, וכמה משפחות נמצאים שם היום?
כיום אנחנו כאן 9 משפחות, שחיית את חייהם, שם ברוך השם כולל, כולל מאוד מאוד חשוב, לומדים סדר מועד, יש כאן המון המון ילדים ברוך השם שמשחקים וחיים ולומדים כאן, וממש ברוך השם התיישבות מאוד מאוד יפה, מאוד פורחת, מאוד תורנית, יש כאן כולם, כולנו כאן אברכים או אברכים לשעבר.
ואתם גרים בתוך בתים שנקנו על ידי ערבים או הוזכרו או הוציאו אותם החוצה, אני מבין.
הבנתי את השאלה?
אני אומר, הבתים שאתם גרים שם, הם היו שייכים לפי השטרות או לפי הקושנים, היו שייכים ליהודים.
ודאי, רוב הכפר, מה שהיום מכונה סילואן, רובו בבעלות יהודית. זאת אומרת, אם אתה מדבר על אזור עיר דוד, שזה מולנו, אז שם יש כיום כבר 80% יהודים. ובסילואן עצמה, מה שנקרא הגרעין הקשה של הכפר, גם קרוב אני חושב 70% מהאדמות הם ממש ממש בבעלות יהודית. וכולל גם אדמות שאנחנו יושבים עליהם כיום. יש כאן הרבה מאוד יהודים ספרדים, יהודים תימנים, שקנו באותה תקופה, של 150 שנה, קנו את האדמות. אפשר לשמוע כאן שמות כמו בועז בבלי, או הרב משה בן בנישתי, שהוא היה רב חשוב מאוד בעדה הספרדית של אותה תקופה. יש כאן הרבה מאוד אדמות יהודיות, יש כאן כל מיני קדשות, כל מיני אדמות של אנשים פרטיים, אם זה משפחת עובד, חזי, משפחה תימנית, אם יש כאן, יש כאן הרבה. זאת אומרת, אני היום מסוגל להצביע לך על בתים ישנים שננטשו בכוח המציאות ונתפסו על ידי ערבים, ואני מסוגל להצביע לך ולהגיד, כאן גרה משפחת לוי, כאן גרה משפחת עראקי, כאן גרה משפחת מיימון, כאן, יש המון המון בתים שאני מסוגל לבוא ולהצביע, זה הבית, זה הבית.
פנו לשרידי המשפחות כדי שיחזרו חזרה?
כן, האמת שלצערנו זה מאוד מורכב, בכלל המון המון, חלק גדול מאוד מירושלים, שלא נמצאת היום בשליטתנו, בעלות שלנו, אבל הרבה מהמשפחות שפונו מכפר שילוח בתרצח, עברו לעיר העתיקה, בנפילת העיר העתיקה, בעצם איבדו את כל רכושם, חלק מזה גם את הטאבו שלהם ואת הקושנים. יש בעיה קשה מאוד בהוכחת הבעלות, למרות שבן אדם יודע שהוא לא מכר וזה שלו, הכפרים הם בטורקיה, וכמו שכולנו יודעים, הטורקים לא משתפים פעולה, בטח לא עם חזרת עם ישראל לארצו. זה לא מה שהם מעוניינים לעזור. אז אם יש בארדן ספרים, יש בטורקיה ספרים, יש איזה בעיות מאוד מאוד קשות. אבל להגיד את האמת, יש לנו כמה וכמה אופציות מאוד מאוד משמעותיות היום לקניין ולבניין בכפר השילוח, ודווקא מה שחסר לנו זה המזומן. זאת אומרת, היום יש לנו בפועל, אני יודע, היום יש בפועל כמה וכמה מבנים שאפשר לקנות ואפשר לבנות, ואין לנו את היכולת הכלכלית לבצע את זה.
כשאתה מדבר על יכולת כלכלית, על כמה מדובר?
מדובר על סכומים נכבדים, אבל לא חייב שאותו אדם ייתן את כל הסכום. זאת אומרת, גם אדם ייתן חלק מהסכום, אדם אחר ייתן חלק אחר, ביחד המצווה, נראה לי כל המצווה תיגמר על שם כל אחד.
עכשיו, אם שומע אותנו בן אדם ואומר, יש לו דוד, יש לו קרוב, הוא רוצה להגיע, הוא רוצה לקנות, הוא רוצה לתרום, הוא רוצה לגאול בית בארץ ישראל, מה הוא צריך לעשות?
אני יכול ליצור איתי קשר באופן ישיר, אני יכול למסור את מספר הטלפון שלי.
ודאי, בטח.
אם אני אשאיר אותו בעזרת השם בהפקה, וכל מי שירצה, אני אשמח מאוד שיתקשר אליי.
בשמחה.
וגם יכול ליצור קשר באופן ישיר, עמותת עטרת כהנים, שזאת היא עמותה שכל תפקידה וכל רוחה זה לגאול את ירושלים, זה לבנות את ירושלים, להחזיר עטרה ליושנה.
והם עושים את זה בחן ובכבוד ובחוכמה, בהרבה מקומות ירושלים.
ודאי, ואני אגיד יותר מזה, זאת אומרת, עושים את זה בצורה הכי הכי נכונה ונקייה שאפשר, גם מבחינה חוקית, גם מבחינה מוסרית. אפילו כשיש לנו זכות, אנחנו מעולם לא הוצאנו אדם בכוח מביתו. זאת אומרת, אנחנו תמיד נעשה את הדברים בצורה מכובדת, בצורה מוסכמת. וברוך השם, יש הרבה הרבה סייעתא דשמיא, הרבה מאוד סייעתא דשמיא.
אפשר לבוא לבקר אתכם?
בשמחה רבה. אנחנו בעזרת השם...
פה תן לנו, למאזינים שלנו, איך מגיעים אליכם?
בעזרת השם אנחנו נערוך סיורים מסוימים בכל המועד סוכות, שסיורים שהתעסקו גם בכל המימד ההיסטורי וגם בכל המימד הרובי, מי ששמע על כל הסיפור של בית יונתן, שברוך השם אנחנו כאן איתנים, זה בעצם סיפור שהוא נמצא בכפר השילוח, בכפר התימנים, כל הסיפור המשפטי, כל הרדיפה, ואנחנו כאן ברוך השם איתנים וחזקים, והכל, זאת אומרת, יש כאן נוף מדהים, ויש כאן סיפור היסטורי מרתק וממש מעניין, זאת אומרת, כל מה שנגענו כאן בשידור, זה כאן כאפס מול הדברים, לראות את הדברים, לשמוע ולחוות אותם, ואפשר לדעת, הנה, כאן בית הכנסת העתיק, אוהל שלמה, שבעזרת השם בקרוב מאוד ייגאל, וכאן זה בתי הקדש, כדי שזרת נידחים, הכל אפשר לראות, הכל אפשר לחוש, זה סיורים מאוד מרתקים.
זאת אומרת, מי שרוצה להגיע, מגיע לעיר דוד, ומשם הוא יקבל את כל האינפורמציה, מאיפה יש סיור לכפר התימנים, או לכפר השילוח או לסילואן.
ובאת בכל המועד, בימים ראשון עד שלישי, בין השעות 11 עד 4, יצא כל חצי שעה סיור מחניון ליד עיר דוד, לתוך כפר השילוח.
יופי. תודה רבה לך, אלדד רבינוביץ.
תודה רבה לך.
בשורות טובות, להתראות. לילה טוב.
יונתן הקטן שכח לי סיגר, שכח לי סיגר הדלת, הספנן המסכן וקיפל, וקיפל נזלת. לא 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 אבשי, לא 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 אבשי, לא 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 אבשי, לא 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 אבשי, لا 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 ابشي لا 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 ابشوي لا 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 ابشي لا 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 ابشي لا 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 ابشوي لا 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 ابشي لا 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 ابشي جوناتن هكطن شخا لي سيجار شخا لي سيجار هاتيلت יש לי שני נגרים, אחד מטבח ואחד ארונות. יש לי שני נגרים, אחד מטבח ואחד ארונות. כל יום בפטיש ולמסמר, דגי 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 דגי. כל יום בפטיש ולמסמר, דגי 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 דגי. עוגה ועוד עוגה, במעגל נחוקה. עוגה ועוד עוגה, במעגל נחוקה. נסתוב וכל היום, עד אשר אני מסתם מקום. נסתוב וכל היום, עד אשר אני מסתם מקום. לשבת ולגום, לשבת ולגום, אהוה. לשבת ולגום, לשבת ולגום, אהוה. נסתוב וכל היום, עד אשר אני מסתם מקום. נסתוב וכל היום, עד אשר אני מסתם מקום.
אז אנחנו דיברנו עם הרב שלמה חן, הרב שלמה חן חפשוש, בנו של יוסף חפשוש ונעמי חפשוש, על החצר הקטנה והיפה שלהם, על השיתוף של החצר עם החנות ביחד, הקדמס, הגרעינים הלבנים, הגרעיני הוותיח, על התמרינדי. ומי שזוכר, בגאולה, בכל מלכי ישראל, היה החנות בקולת של שלום חפשוש. שלום חפשוש ידי גדול, קול גבוה מאוד, אדם ישר מאוד, ואיש חינני שהיה ככה נעים מאוד לשוחח איתו. ואנחנו רוצים לדבר עם נכדו, עם יגאל חפשוש. שלום יגאל.
שלום עליכם, ערב טוב,
ערב גיליס. ערב טוב ומבורך.
שלום, 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 יישר כוח על כל סיפורי ירושלים, שמשמחים אלוקים ואנשים.
ברוך השם, אתה יודע שיש יישוב שלם שמזין לנו, שזה בני אייש. יהודים תימנים ובני אייש, שאוהבים לשמוע את התוכנית הזאת, ושמחים לשמוע אותה, והם שומעים אותנו עכשיו. אז בואו נספר לידים התימנים שגרים בני אייש, תספר לנו קצת מה קורה היום בשביל התימנים.
ראשית, הרב גליס, מפאת כבודו של סבא, אני חייב תיקון קטן, אם יורשה לי. כדרכם של התימנים, בדיוק כמו שתיארת את סבא, אמרת אדם גדול עם כל הווה, עובד במקולת. אם תעיין בשוט אור לציון לגאון רבי בן ציון אבא שאול, ותעיין ביבי העומר לגאון מרן עובדיה יוסף, תראה שהם היו ידידי נפש שלו. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, להבדיל בין החיים לחיים, גם כן כותב סוגיה שלמה בהלכות תורמוסים בדיני תרומות ומעשרות, והוא אומר, כל זה דיברתי עמו במקולת בגאולה, ליישב איזה רמב״ם וכסף משנה. כך שסבא בגאולה קראו לו חבשוש, אבל סבא הוסמך בגיל 24 בפורת יוסף של העיר העתיקה, כיוון שהוא מהתימנים שגדלו בירושלים ונולדו בירושלים. פחות באתי לדבר על סבא, רק זה מסמל, אני חושב, את כל השכונה כולה.
בהחלט.
כלומר, אנשים בעלי צורה, תלמידי חכמים, בכל שיעור קומה, יש תעודת הרב בן ציון עוזיאל, שמח אותו בגיל צעיר מאוד. הוא בן כיתתו של הרב עובדיה יוסף, ייבדל חיים טובים וארוכים, בן כיתתו של הרב ציון נבי, רבה של פנמה, והגאון רבי יהודה מועלם, גם הידיד נפש לאותו ספסל לימודים. אלא שמה, מה זה קשור לתוכנית התימנים? התימנים הלכו כשיטת הרמב״ם וסברו, באותם ימים, מי שיכל כמובן, ש... אסור לעשות אתרה להתגדל בה ולא קורדום לחפור בה, וקיים עליהם כשיטת הרמב״ם. הם סברו, כפי שהרמב״ם, שהתורה היא תורה בבוקר, בערב, אחרי צהריים, אבל המלאכה היא מלאכה, ולכן היה להם חנויות, לדוגמה, אם זה סבא ואם זה אח של סבא, שאת אותם גרעינים היה קולה, הוא גם היה בקי בהרבה מאוד מספרים.
אני זוכר שכשאין קליינטים הוא יושב עם ספר.
נכון, הוא היה בקיא בשתילי זיתים, שולחן ארוך ושתילי זיתים, שזה המשנה ברורה של של התימנים, מה שנקרא.
כן, הוא תמיד היה מצטט את המרייץ, הוא היה מצטט.
איך?
הוא היה מצטט את המרייץ.
אני איתו פחות דיברתי בלימוד, אני רק, גם סבא, אני הייתי צעיר, הייתי צעיר נעמים, איך כתוב, כשאין לנו דעת, יש את מי לשאול, כשקיבלנו קצת דעת, אין כבר את מי לשאול.
עכשיו, אתה זוכר על תחנות בגאולה, במלכי ישראל?
אני זוכר אותה, בהחלט עם הפחיות של החמוצים קדימה. זהו, אני אספר, אם כבר, אני חושב שהנושא זה לא סבא. אבל מה שסיפרו רבים וטובים, זה היה חנות של חסד, קרי, היה שם יותר חובות מאשר חבחים. וכך סיפר לי מישהו מישיבת חברון, וברך לשמוע משגיח בכפר חסידים של ישיבת הרב משקובסקי. בזמנו סיפר שסבא היה מסתובב ועושה חסדים, והמקולת, כל רעב, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, ולא רק בפסח, כמו שאומרים. והם היו אנשי חסד.
עכשיו, הוא היה גר, הוא היה גר בנחלת צבי, נכון?
כן, הוא היה גר בנחלת צבי, שוב פעם. כשהם עלו מתימן, אני לא יודע אם דיברתם על זה קודם או לא, אז כמובן הם הגיעו לאזור עיר דוד, כפר התימנים. מי שמכיר ב...
כפר השילוח, בסילואן.
סילואן, כפר השילוח, כן. ו... כמנהגם של בני דודינו אז, גם מנהגם עתה, שהם, אוי לי כי גרתי משך, שכנתי מועלה כדר, והם החליטו שהתימנים לא מתאימים להם שם, למרות שהיו ביחסי שכנות מאוד טובה. ואז הגיעו לשכונת נחלת צבי, הגיע אותו, על שם אותו שסייע להם, בטח דיברתם על זה בבניית השכונה,
כן,
וסייע להם והרחיב להם ובנה להם את אותם בתים. אולי משפט על השכונה, על האווירה שאני זוכר בתור ילדות, אם אנחנו בחודש אלול ותשרי, אני זוכר בחרדת קודש את המעמד הסליחות ואת התפילות, כשהיו גזרות קשות או כששמעו על כמה תאונות דרכים בשבוע, אני זוכר בתור ילד ואינני, שערותיי לא הלבינו עדיין, אני זוכר שהיו מכנסים אותנו לאמירת פעילים בבית הכנסת הגדול, פותחים את ארון הקודש, היו מביאים את הגאון רבי יחיא אלשיך, זכר צדיק וקדוש לברכה. סבא כבר נפטר, אז אני מדבר תקופה שסבי כבר לא היה, עליו השלום. ורבי שלמה סייני היה איש רב פעלים. דרך אגב, יש לו בנים שממשיכים, הרבה חסדים שהוא היה עושה.
אריה סייני.
אריה הוא בנו, אריה סייני ויצחק סייני, ברוך השם, יש לו עוד בנים עיקרים וחשובים. והוא היה איש חי רב פעלים, שלום עושה. אני היה מקיים קבץ שמה, ותראו ילדים, היה לנו גם רב משה עטרי, שהוא צעיר בהרבה שנים מהשמות שהזכרתי, אבל אני זוכר, היו פותחים את ארון הקודש וזועקים ויושע כמאה ילדים בכל רם, ואחר כך עולים סליחות לפי צורך ולפי העניין. הרב חייל שייך היה שם תליתו על הראש, ככה ללא ספר כמובן, היה בקיא בכל הסליחות בעל פה, וגרונו וקולו היה הולך מסוף העולם ועד סופו, ומי שלא היה שם במעמד, קשה לו להבין מה זה העירת שמיים ש... בתור ילדים חינכו אותנו שיש גזרה, כפי שהרמב"ם כותב בהתחלת הלכות תענית, מצוות עשה לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא על הציבור. כמובן שלא ציטטו את הרמב"ם שם ולא דיברו גבוהה גבוהה, בפשטות. נכנסנו לבית הכנסת ואמרו עכשיו סליחות על הבעיה הזאת, או על המלחמה הזאת, או על הצרה הזאת. היו זועקים ומתפללים.
או הסליחות שהיו ביום השנה לפטירתו של הרשש, גם זה היה...
כן, בליל עשירי בצבת, איזה מעמד גדול מאוד שמה. שגם כן היו שם תלמידי חכמים, היו עושים לימוד בלילה, עד היום, עד היום דרך אגב, אני חושב שגם אני וגם אחי, עם כל עיסוקנו וכל אחד משתדלים להגיע, אם לא לכל הערב,
זה הכי מסיאני מרגילים את זה.
נכון, רבי אריה וחב, זה קצת נחלש קצת מבחינת הנפח, אבל ברוך השם הציבור, למה נחלש? סליחה, דווקא הייתי...
שנה האחרונה היה ציבור יפה, כן.
כן, היה ציבור יפה, ברוך השם, ומגיעים מכל העדות גם, וברוך השם, עכשיו סליחות של חודש אלול, זו הייתה חוויה בפני עצמה, והיית מגיע בשלוש וחצי, ארבע, כבר לא היה מקום להכניס סיכה בבית הכנסת שבזי, בבית הכנסת המרכזי, בבית הכנסת עמר, השכונה הזאת, כמה שהיא קטנה, היא משופעת בבתי כנסיות.
נכון.
אם זה שמי, אם זה בלדי, ועוד בלדי, כידוע, מנהגי תימן...
איך קראו לו את הכנסת שיושבים על הרצפה?
זה היה של סבא, סבא היה שם מאמורי בית הכנסת על שם רבי שלום שבזי. שם היו יושבים, נכון? עד לפני כמה שנים, אם אני זוכר את זה, אז אנחנו מדברים עד לפני כ-20 ומשהו שנה, היו יושבים, הגזמתי אולי, קרוב ל-30, היו יושבים על הרצפה וחולצים את הנעליים בכניסה, והיה נכנסים בחרדת קודש למקום.
נכון.
אני רוצה עוד לציין עוד משהו. אין מושג של דיבורים בתפילה. זה לא איך יתימצי, לא צריך לגעור במדברים, כי מספיק שהמורי או אחד הזקנים נותן מבט במישהו, אין אהבה אמינה. תפילה היא תפילה, וכולם ביחד, וכולם בנעימה, וכולם בשמחה.
מה יש היום בשכונה?
אני לא רוצה לומר לשידור, אבל בתשעה באב זה התאים לי להסתובב שם.
כי זה כבר לא זה.
אנחנו באים לשם, כן, לקונן שם קינות בתשעה באב. אני לא אומר, יכול להיות שדור הולך ודור בא, אבל זה כבר לא שכונת התימנים. היה שם ניקיון פעם נוצץ. וצערנו בירושלים כל הקדוש מחברו לפעמים חרב, כפי שאמר הרמב"ן. השכונה, אני לא אגיד...
זאת אומרת, אי אפשר למצוא שם לא ג'חנון ולא סלוף ולא גרעיני
הבתי. גם אז ג'חנון והסלוף לא היה מרכז השכונה, אבל הייתה סבתא, לדוגמה, אימא של סבי, הג'ד אלולווה, אשת מור יהודה החיפשו, שהיה עבדין של התימנים, והיא הייתה מחלקת חילבה לכל דכפין, לא מוכרים את זה בקופסאות, כל הנזקקים היו ביום שישי, והייתה נותנת, כמובן לא בבלנדר, וקצו אותו במכתשת, הדק היטב היטב הדק, וכל מי שצריך היה בא ולוקח. אבל השכונה הייתה שכונה של הוד והדר, מאוד מאוד קשה להעביר את החוויה שם של שבתות. דרך אגב, שעות התפילה זה לא 8 וצפונה או 7:30, לא, הייתה... היו מתחילים ב-5 או ב-6:30 או בשבת ב-6, היו מאחרים את התפילה ל-6. דרך אגב, עוד נקודה מאוד מאוד יפה, בבית הכנסת היו מסיימים להתפלל, היו יושבים ומשלשים. מה זה משלשים? חוק לישראל, שילוש. בעולם משלש אדם שנותיו, ואצל בני תימן זה נקרא שילוש. וסבא, אני אומר, הנה עוד דוגמה, והוא ועוד תלמידי חכמים אחרים שרצו שאנשים שעובדים, גם כן יצאו מתוך תורה לעבודה. כן. והיו יושבים ודואגים ממש, לפעמים רצים בגופם, מצווה בו יותר בשלוחו, היו הולכים ומביאים חלב וקפה וביסקוויטים, לא מבין את הזוטרת הזה, זה לא פשוט שאותם ימים, שהיה חלב כל יום וביסקוויטים ועוגות, בשביל שאנשים ילמדו את החוק לישראל, התפללו ב-5, רבע ל-6 יושבים ללמוד חוק לישראל, כולם, מתחילים במקרא, עוברים למשנה, לנביאים, כתובים, משנה, הלכה, מוסר, ואז יוצאים לעבוד, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד הערב, אבל הכל מתוך יראת שמיים ומתוך דבקות בהשם יתברך. בערב כשהיו חוזרים, כמובן היה עוד שיעורים בעין יעקב, או בעוד כל מיני דברים, או גמרות, או הלכות, תלוי כפי שיש לפי מנהגו.
תודה רבה לך, רגל חפשוש, תודה רבה.
אני מאוד מודה לך. נכדו
של... נכדו של שלום חפשוש.
הרב שלום חפשוש.
הרב שלום חפשוש.
עבד במקולת, אבל היה תלמיד חכם בכל פני מידה.
בהחלט.
כך הרב עובדיה יוסף מוכיר אותו.
בהחלט, אין לו שום ספק, בטח. תודה רבה לך, רגל חפשוש.
תודה רבה לך, אני אשמח לדבר על השכונה.
תודה רבה להזנה, תודה רבה לשר בן ציפור בירושלים, שי פופופסקי ובני ברק, ואנחנו נפגשים שבוע הבא עם עדה נוספת שעולה לירושלים.
Oh, my God. Oh,